אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן. המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב, ערב טוב, מאזינות, מאזינים, חניכים וחניכות, קהילת כפר הנוער הדס הנעורים, ובכלל כל המאזינים של רדיו נעורים על הגל. כמו תמיד, הפלטפורמה שלנו, תוכנית הפעם בחודש שלי, שיש לי זכות לקחת בה חלק, זכות להיות חלק מהפרויקט הזה. אני רוצה להתחיל מקטע בספר שחילי טרופר, שביל בעולם, וזה אולי קצת קח אותנו פנימה למפגש של היום. וחילי כותב ככה בפרק שנקרא שביל, הדרך בחינוך משולה במידה רבה לצעידה בשביל. חלקו כבר מוטבע בקרקע וחלקו נוצר בתביעות רגלינו. מובן שיש גם דרכים אחרות. הדרך שלנו אינה בהכרח המרכזית ובהכרח אינה היחידה. השביל מתפתל ומחפש ותוהה ותוהה ותוהה. ודאי שאין מדובר בדרך ישרה וחלקה, רצופה עם האמורות וההפתעות, ומורדות ועליות, ותפניות צפויות יותר או פחות. לא פעם הדרך מתפצלת, שהרי בחינוך זה לא רק שלכל אחד יש שביל משלו, אלא שבתוך כל אחד יש שבילים רבים. הם מתעצבים בזמנים שונים, במקומות, משתנים בתנועות החיים המשתנות. ולכל השבילים יש מקום. הגם שלפעמים הם חותכים זה את זה, ומטפסים בכיוונים מנוגדים. והקטע הזה תפס אותי ממש אחרי מפגש שהיה לנו בשנתיים האחרונות, מפגש שבו הענקנו מלגות לבוגרי מספר כפרי נוער יחד עם הסוכנות היהודית והרוח הישראלית. וחלק מהמפגש עברנו בוגר בוגרת שקיבלו את המלגה, וכל אחד סיפר על מה הוא לומד ועל החלומות שלו, והיו דמעות בעיניים שלי לפחות. חלק מהילדים, אתה עוד זוכר אותם פה מתקופת ההתחנכות ומה שהם עשו, ואתה חושב את כל הצוות שעטף אותם, החינוכי, המורים, הפסיכוסוציאלי, אנשי המשק והמנהלה, ואתה רואה אותם צועדים בדרכים שהם בחרו. ואחד הדברים שאמרתי להם, שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך משמעותית, ואנחנו כמבוגרים לפעמים מתבלבלים וקצת הורסים, והאחריות מוטלת על כתפיהם, כתפי הדור הצעיר, הדור הזה שמסתכל קדימה, חולם וצריך להגשים, צריך להמשיך את הסיפור של העם היהודי והחברה הישראלית. לפני שאני אציג את האורחת המכובדת שלנו פה, אני רוצה להגיד תודה לרדיו נעורים על הגל, ואני רוצה להגיד תודה לארינה ז'ורבל ולנאורי טגניה שנמצאים פה בהפקה הטכנית ועל הסאונד, ולטל בן צירה שמנהלת את הרדיו. ויש לי את הכבוד לארח פה את נתמר, נתמר הלל. שלום נתמר.
שלום עמי.
נתמר היא מנהלת האגף ליחידה פסיכוסוציאלית רפואית במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, פנימייתי ועליית הנוער. ואני כל כך שמח שאת פה, ואני מארח פה את נתמר לרגל יום העוס הבינלאומי שיחול בשבוע הבא, ולנו בכפר יהיה גם זכות לארח את המפגש של כל העובדים סוציאליים של כפרי הנוער. ברוכה הבאה.
תודה רבה. תודה
פעם ראשונה להזמנה. פעם ראשונה ברדיו?
ברדיו הזה.
ברדיו הזה. תראי, אני התלבטתי נתמר, את יודעת, אני הרבה תפיסות על חינוך ועל טיפול ומחלקה הפסיכוסוציאלית. אני יכול להגיד לך שנכנסתי לתפקיד באוגוסט 2018, המקום הראשון שהשקענו בו את השיפוץ, את החידוש, זה היה המחלקה הפסיכוסוציאלית. ישבו כולם באיזה חדרון מאוד מאוד קטן, במקום פח, אמרתי, לא יכול להיות שיחידה כל כך מרכזית, שהיא לב ליבו של מקום, אלא מקום כל כך קטן. והרחבנו, זה הדבר הראשון שהרחבנו. אבל לפני שנצלול לסיפור הפסיכוסוציאלי, אני רוצה קצת לדבר על נתמר. ספרי לנו עלייך קצת.
וואו, קודם כל נורא יפה מה שהקראת בספר, בטח נתייחס על זה בהמשך. וגם למה שהשיפוש שעשיתם למקום הזה של עבודה סוציאלית, שירות הפסיכוסוציאלי בכפר נוער, בפנימיה, כי גם נרחיב על זה, זה מקום שתלמידים ותלמידות באים, מתיישבים, מביאים את הסיפורים האישים שלהם.
כן.
זה צריך להיות המקום מזמין, המקום נוח, המקום הרבה יותר מפותח, מטופח, כדי שזה יהיה להביע את הרגשות שלהם, לא במקום משוקמק, בטח גם לא עובד סוציאלי. נתייחס על זה. אז מה אתה רוצה לדעת על נתמר?
אני רוצה לשמוע על סיפור של נתמר.
כן.
עכשיו, אני יודע, אני חושב שפעם יצא לנו לדבר פעמיים. זה סיפור שיכול לקחת אותנו שעות. אני רוצה שתמצאתי לנו קצת את הסיפור האישי.
גם דיברת על מדינת ישראל,
כן.
על ישראל, על השנתיים האחרונות.
כן.
אני חושבת שאני עליתי מאתיופיה בגיל מאוד צעיר, בגיל התבגרות.
ואיזה גיל?
זה היה גיל 16, משהו כזה.
16, כן. זה כבר כן. זה לא כזה צעיר, כן. נתמר.
גיל ההתבגרות, אתה יודע, היום אנחנו מדברים גיל ההתבגרות.
מאיפה באתיופיה?
מהבל גונדר, הלק הצפוני.
יצא לי להיות שם.
היית שם?
כן, הייתי שם, כן.
אז אתה יכול לדמל לך.
לגמרי, זה התמונות אצלי בעיניים.
כן, יפה מאוד. אני חושבת שהחלום הזה, של חלום של ציונות, להגיע לארץ קודש, לירושלים, לבית היהודי. זה משהו
את זוכרת שמגיל קטן דיברו איתכם על זה בבית?
כל הזמן.
מתני לי סיטואציות, מה, בארוחת שישי, קידוש ודברים כאלה?
קידוש, שבת בבוקר, בתפילות, בחגים, בחגי יהודים. וגם אנחנו גרנו ככה בקהילה.
כמה אחים אחיות, נתמר?
אנחנו 9 אחים אחיות.
איפה המקום שלך?
מקום שני.
מקום שני?
מקום שני, כן.
וואו.
אני חושבת ש...
אז כולם נולדו באתיופיה?
כולם נולדו באתיופיה, כן. כולם נולדו באתיופיה, אבל גם הגיעו צעירים מאוד, וגם אגב חלקם בוגרי פנימיות, כן. שעשינו עבודה טובה, אני יכולה לראות דרך אחים שלי, שגם נוכל להתייחס לזה.
בוגרי כפרי נוער או...
בוגרי כפרי נוער, כן. כמה כפרי נוער, כן. שבאו צעירים, ההורים באו קצת יותר מאוחר, אז מן הסתם, כמו הרבה... מתבגרים, עולים מאתיופיה, ובאמת אלפו, הגיעו לפנימיות.
סבתא שלי, מאמא האישה, 12 ילדים, שלטה עם מרוקו, 8 מתוך 12 ילדים, בכפרי נוער.
בכפרי נוער, אז הנה, לא במקרה, אני ואתה ממשיכים לפתח את הקריירה שלנו, את העבודה היומיומית שלנו בפנימיות, יש לזה קשר, בטח גם נסביר את זה דרך הפסיכולוגיה.
רגע, אני רוצה רגע להחזיר אותך עוד קצת אחורה. אני רוצה רגע שתספרי לי אם את זוכרת, כי היית בכל זאת בת 16, זה לא גיל צעיר מדי, על היום שההורים מושיבים אתכם, אומרים לכם, אנחנו מעולים לארץ ישראל? את זוכרת את היום הזה?
אז הסיפור הוא, הלוואי זה היה ככה. אני חושבת שזה לא היה ככה... עולים ביחד, כל אחד בא...
אני רק חייב להגיד שנתמר אמרה שהיא באה לדבר רק על יום האוס הבינלאומי, אבל אני רוצה...
הוא מתעקש, אז אני קצת מתמסרת.
לא, זה חשוב, נתמר. חשוב שהכירו את הפרסונה.
אני קצת מתמסרת לזה, אבל אחר כך נעצור את זה, אל תדאג.
אז מה הסיפור?
בעצם, הנושא של... מתמסרת לזה, כי הנושא של עלייה, קליטת עלייה, מתבגרים עולים, זה חלק מהעבודה המרכזית של הכפרי הנוער, כולל בכפר הזה. בכניסה פגשתי תלמידה, עולה שנתיים בארץ, היום פה ממש, אז אני יכולה בהחלט להתמסר את זה ולספר. אני גדלנו בבית ציוני, שחלם להגיע
לארץ ישראל,
לירושלים, חלב ודבש, ואני באתי בדרך, לא דרך מה שנקרא, באותה תקופה לא היה קשר דיפלומטי עם אתיופיה וישראל, ואז הדרך שהיו מוצאים אנשים, דרך מלגה, מלגת סטודנטים, ואני קיבלתי מלגה שאני באה ללמוד באוניברסיטת תל אביב.
וואו.
כן. וככה זה היה, ועל פניו אני גם צריכה לחזור, כאילו אחרי שסיימתי ללמוד, אבל זאת הייתה שיטת החוכמה היהודית
ישראלית,
להוציא חבר'ה. ואחר כך לימין, טיפין, כל שנתיים, כל שנה, כל 3, כל המשפחה התאחדה ככה אחרי 5-6 שנים.
וואו. כן. אז לאיפה הגעת בארץ בפעם הראשונה?
הגעתי לירושלים, היה אולפן שקראו לו אולפן עציון, כן, אז הייתי מאוד מרוצה כי הגעתי לירושלים, לירושלים שחלמנו עליה. אחר כך המשכתי את הלימודים, סיימתי את האולפן, ואז אוניברסיטת תל אביב, והבחירה במקצוע עבודה סוציאלית היה לי ברור מגיל מאוד צעיר, כאילו, אהבתי לעבוד עם אנשים.
איך היה לך מאוד ברור? מה את זוכרת?
מה שאני זוכרת, שמאז ומתמיד, קודם כל אני בת גדולה בבית, אז יש משפחה מאוד גדולה.
כי גם אני בחור לעוד ארבעה אחים, יכול להיות שיש לזה חלק בזה שבחרנו מקצועות, חינוכים, טיפולים.
כן, עבודה עם אנשים, זה מה שנקרא people oriented, אני אוהבת אנשים, אהבתי אנשים גם בתור מתבגרת, והיה ברור שאני אלך משהו שבתחום העבודה שעובדים עם אנשים. לא יכולתי להגיד איזה עבודה סוציאלית. ואז שהיינו באוניברסיטת תל אביב, במכינת עולים, הלכנו לייעוץ של ייעוץ תסוקתי, מה שנקרא, והתייעזתי, כן? אמרו לי, יש לך את זה, ויש לך את זה, ויש לך את זה, וביקשתי לדעת מה זה המקצוע הזה.
את זוכרת אם היו האופציות נוספות שחשבת עליהן?
כן, בטח. הוא אמר לי שגם יש לך ראש שהיא ריאלי, תלכי לריאלי. אמרתי, לא, לא.
לא, לא, אני רוצה עבודה עם אנשים.
אני רוצה עבודה עם אנשים, כן. ככה מצאתי את עצמי באוניברסיטת תל אביב, ושם עשיתי את התואר ראשון, תואר שני, וגם המשך לימודים אחרים.
תגידי, ובזמן הזה עוד לא היית נשואה, נכון?
לא, לא, עוד הייתי רווקה, כן.
היית רווקה. ואת בן זוגך הכרת?
הכרתי באוניברסיטה.
באוניברסיטה.
כן, באוניברסיטה, בהחלט. אני חושבת שאולי גם זה משהו שאפשר להגיד אותו בחלק של המפגש עם החברה הישראלית, שזה קורה או בפנימיה וכפר נוער,
או באוניברסיטה,
או בצבא.
אני תשתי קרתי באוניברסיטה.
בדיוק. אז אני חושבת שזה אולי גם זורק אותנו במשימה המרכזית של כפרי הנוער, חינוך, להביא לאינטגרציה החברתית.
רגע, שנייה, תכף נגיע לזה. רק להשלים את הפאזל, כן? כמה ילדים?
אנחנו, יש לנו שלוש בנות.
שלוש בנות.
כן, שלוש בנות.
הן מעורבות במה שקורה בכפר נוער? הן שומעות את העבודה של אימא?
בטח.
הן יודעות מה זה כפר נוער?
בטח, הן יודעות הכל.
הכל.
הן יודעות הכל, כן. אלה גם מעורבות, ואחת מהן עובדת בכלל בנושא של מורות חיילות, בפנימיות.
ומישהי מהן תלך לעבודה סוציאלית?
יש אחד בחינוך, כן, ואחד ב-AI, ואחד בטיפול, אני יודעת מה, נושא של רפואה סינית, שיווק.
טוב.
הכל הנוער היום הוא אקלקטי כזה, כן.
רגע, אז את אומרת, אני ידעתי כבר מגיל צעיר שאני הולכת לעבוד עם אנשים, לא ידעתי לקרוא לזה עבודה סוציאלית.
נכון.
אבל מרכז הכוונה ידעו להגיד לי, זה עבודה סוציאלית, וכשנכנסת ללימודים, מה דמיינת, מה הולך להיות, איפה ראית את עצמך עובדת? הכרת את עולם כפרי הנוער? כי אמרת שאחים שלך אולי היו חלק בכפרי נוער?
לא בזמן הזה, זה לא בזמן שלמדתי, כן. כי הם באו יותר מאוחר. כן. אבל אני חושבת שאחד הדברים בתחום של עבודה סוציאלית, שהוא תפקיד חברתי, אז חושף אותך בזמן הלימודים, מה זה הבעיות חברתיות, מה ערכים חברתיים, מדינת רווחה, במה מתעסקת. אז גם בביקורים, בביקורים של מוסדות שונים, וגם בעבודה מעשית, כאילו בעבודה מעשית תוך כדי הלימודים, זה חושף אותך. אז אני בהחלט בשני המקומות שהיה לי ככה את הזכות לעבוד בבתי ספר. לחינוך מיוחד.
מה זכור לך? תני לי סיטואציה, אם את זוכרת, מאחד העבודות המוקדמות שלך כעובד סוציאלית או בית ספר לחינוך מיוחד. זוכרת איזה סיטואציה, או איזה אדם, או איזה מישהו הוא אפילו איזה מרצה באוניברסיטה, או מרצה שאת אומרת, זה משהו שליווה אותי קדימה?
אני חושבת שהתחום של העבודה הסוציאלית, התחום של המרצים או מורים, גם אני, אל תשכח, הייתי עולה חדשה, תלמידה עולה חדשה.
זה גם, איך הייתה העברית שלך?
העברית מאוד לוקה, אבל למזל היה לי את האנגלית, כי אני למדתי באנגלית באתיופיה, אז יכולתי לשלב את שניהם, אבל בהחלט לא, זה אתגר. זה היה בהחלט אתגר, אבל אני כן יכולה להגיד, היו באמת מורים שליוו, זאת אומרת, ליוו, לקחו את זה כמשימה שלהם לגדל דור, שיקח אחריות חברתית, כשמו של המקצוע. אז היה לי באמת מורה שזל, קראו לו פנחס פרנק, באמת שימש לי כדימות אב, שאני זוכרת אותו ככה, אפשר להתייעץ איתו, לבוא לדבר איתו. כן, כן, היו מורים, באמת יש מורים בישראל, כמו שאומרים.
כן, רגע, אז עד כאן, ועכשיו ננסה רגע לצלול לנושא של עבודה סוציאלית. מה זה עבודה סוציאלית? איך את מגדירה את זה במילים שלך, לא לאו דווקא בהגדרה הפורמלית, אלא אם כן את הגדרה הפורמלית, אבל מה זה עבודה סוציאלית בעינייך?
תראה, עבודה סוציאלית, קודם כל, אני חושבת שזה עבודה, זה תחום מרתק, עם המון משמעות. ברגע שאתה עובד מול אנשים, אתה יכול לעשות תמורות, שינוי, זה קורה תוך כדי הריצה, תוך כדי העיניים שלך, במיוחד גם מי שעובד עם נוער, אתה רואה את השינוי הדרמטי הזה, מה שככה קצת פתחת במלגות של הבוגרים, ראית תוך 4 שנים, איך קיבלת אותו בכיתה ט' ואיך הוא נראה היום.
תקשיבי, אני יכול להגיד לך שהיום אני רואה חבר'ה שמסיים עכשיו גם את ב', אני רואה באיזה נקודה הם הגיעו בט', ואני רואה אפילו שיח על חלומות, איך פתאום הוא משתנה, או שיח על יכולות, מה אני יכול, מה אני לא יכול, כאילו זה מדהים לראות את התהליך.
זה מדהים, וזה אני חושבת שגם היכולת, אם זה מדובר בנושא של בכפרי הנוער, השילוב של עבודה הסוציאלית, זה הפלטפורמה באמת עושה בצורה מדהימה, מאיצה את התהליכים, מכניסה את זה, עושה את השינוי בתוך 4 שנים, אתה רואה, מוצא מתבגר, יש לו חלומות, רוצה לשנות את העולם, והעבודה הסוציאלית היא במקום הזה שמייצרת לך את הזכות הגדולה להיות במקומות האלה.
כן.
את המשמעות שנותן לך, וגם אני יכולה להגיד ברמה אישית שאתה רואה גם את ההתפתחות, גם מפינה מקצועית, יש לך פה מגוון רחב של שתחומים שאתה יכול להתפתח ומהם אתה
רוצה... זאת אומרת, כל הזמן יש לאן לשאוב ולהתקדם ולעשות, כל הזמן.
לאן להתקדם, לכל הזמן אתה יכול לקפוץ, לאן שאתה רוצה...
אני הייתי טלפון, תעבירי לי תוך התיק, יהיה יותר קל. כן, כן.
אתה יכול כל הזמן להתקדם גם לרוחב,
כן.
וגם לעומק. זאת אומרת, אתה רוצה להיות מטפל פסיכותרפיסטי בקליניקה, אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לעשות עבודה מערכתית, אתה יכול לבחור בזה. יש כזה, אתה יכול להיות מטפל קבוצתי.
איך אתה מתמודד עם אוסף המידע, הרגשות, שאתה עוגר כשאתה פוגש כל כך הרבה אנשים.
כן.
צעירים, מבוגרים, אצלנו ספציפית זה בני נוער.
כן, אני חושבת שקודם כל מי שבא מראש לתחום הזה, לתחום של עבודה סוציאלית, לפגוש אנשים, יחסים, בטח בתפקיד, צריכה להיות לו איזה חוסן.
כן.
חוסן, מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות שינוי אצל הזולת, אצל אחר, ויחד עם זאת, אנחנו קוראים לזה מערך הדרכה, מערך הקשרות, מערך פיתוח מקצועי, מערך ליווי אישי, זאת אומרת, זה מקצוע.
אני חייב להגיד שאתם, אם יש משהו שאתם, קודם כל, בהרבה דברים אתם משקיעים, אבל אם יש משהו באמת שאתם משקיעים בו מאוד, זה בליווי של העובדים הסוציאליים. אני רואה כל הזמן כל כך הרבה הדרכות והחזקות וליווי, שזה שפו גדול. שברמה המקצועית, להיכנס, להיות עובד סוציאלית היום בעולם כפרי הנוער, עובד סוציאלי, זה לא משנה, אתה מקבל מעטפת מאוד 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 גדולה.
כן, זו מילה יפה. אני חושבת שאנחנו, תראי, אני באופן אישי, גם כמנהלת אגף מוטל התפקיד עליי, גם כהייתי עובדת סוציאלית בפנימיה, בתחילת דרכי, במקווה ישראל, וגם כי אני חושבת שהתלמידים בכפרי הנוער, בפנימיות, מגיע להם שירות עשיר, איכותי, ועובד סוציאלי שיושב על הכיסא, להתעסק בנפש של זה הירוג. זה הירוג, זה עדין מאוד. ועובד סוציאלי שיושב על הכיסא הזה, צריך לדעת מה הוא עושה. וזה אגב שצריך להיות לך להתייעץ, לקבל הדרכה על הדבר הזה.
אני תמיד אומר שהעבודה, גם החינוכית וגם הטיפולית, שאני רואה אותם נעות ביחד, במקביל, היא לפעמים הרבה יותר מורכבת מעבודה של רופא. בסופו של דבר, כמובן, הרבה הערכה לרופאים, אבל רופא מתעסק עם הגוף פיזית, נשברה יד, הוא מצלם, ישים גבס, אם הוא יודע לנתח, אז הוא יוציא חתיכה. אנשי החינוך והטיפול מתעסקים עם הנפש של האדם, שזה רב הנסתר על הגלוי.
נכון מאוד.
ואין אחד ועוד אחד שווה שתיים.
נכון מאוד.
אין. זה יפה ניסוי ותהיה, או שבילים, כמו שדיבר פה חילי טרופל, זה שבילים שאתה צריך ללכת בהם. זה ללכת, אני תמיד אומר, בשביל הנפש, לא בשביל ישראל, אלא בשביל הנפש.
נכון מאוד.
ולמצוא נכון. ולהוביל את בני הנוער שאיתנו, כן. למקומות שהם צריכים להגיע אליהם.
נכון מאוד, וזה אני חושבת שבכלל בני אדם, ובכלל שאתה מדבר עם בני נוער, הרי זה פלסטלינה.
כן.
זה גם הדינמיות והקצב, ואם אתה לא ער לזה באמת על המאפיינים של הנוער, על העליות והירידות, על האימפולסיביות ועל החלומות, ועל כל המאפיין הזה של הגיל ההתבגרות, הוא מחייב, ממש מחייב, כמו שאמרת, זה חירוק בדינות ממש. קדימה ואחורה, ובתוך הדבר הזה, אני חושבת שהעבודה בכפרי הנוער, אמרת קודם על המטפת המקצועית, על הצוות הרב מקצועי, המדריך שיושב של המדריכים, יש עבודה איכותית מדהימה, שהם נמצאים ביום ובלילה, וזו קבוצה שצריכה לקבל הרבה הדרכה, הרבה התייחסות, הרבה תשומת לב, ואנחנו גם מכוונים לשם את העובדים סוציאליים, מעבר לחדר הטיפולי, עבודה מערכתית, הדרכתית, זה קהילה.
קהילה. את יודעת, יש לי הרצאה שאני מעביר להם, גם נעלי פנימיות, וגם מדריכים באוריינטציה, עשיתי את האוריינטציה, אני קורא זה משוואה באלף נעלמים. ארז מכיר את ההרצאה הזאת
כן,
טוב,
נכון.
שמעת כמה פעמים. כי באמת נפש האדם זה משוואה באלף נעלמים. ודיברנו ככה בשיחה המקדימה, ואמרת לי, מה זה עבודה סוציאלית בשבילך? אז אני חושב שזה חלק מהתהליך השלם שאנחנו מייצרים בו. גם התהליך, אם אני מסתכל, אפילו הדבר הכי פשוט, של מסלו. אז אם פה בכפר אנחנו יודעים לתת את השלב הראשון, שזה ההיבט הפיזיולוגי, שזה אוכל ושתייה ומלבוש, ואחר כך את הביטחון, שאנחנו נותנים פה הגנה ומקום בטוח להיות פה. השלב הבא זה נושא של שייכות, של כבוד, mm-hmm. של אהבה.
נכון.
והדברים הם עבודה עם הנפש. ואני תמיד אומר שהדיאדה הזאת, בין התפקיד החינוכי, התפקיד הטיפולי, שהרבה פעמים יש הגדרה שאני מאוד אוהב, אני קורא לה מדרגה חסרה.
Mm-hmm.
מדרגה חסרה זה עוד החצי קומה שהחינוך עולה לטיפול, ועוד החצי קומה שהטיפול לפעמים יורד לחינוך והם נפגשים. כי כל מפגש, הוא מפגש שיש בו אלמנטים טיפוליים ותרפיסטיים. גם לבוא בבוקר, להיכנס לחדר של החניכים, להגיד להם בוקר טוב, השפת גוף שלך, הטונציה שלך, זה אקט שיש בו אקט תרפויטי כזה או אחר וטיפולי. וזה החיבורים שאני רואה את העבודה הסוציאלית, חלק שלם בתוך הקהילה החינוכית.
חד משמעי, הגדרת על זה מצוין, כי אני חושבת שהשלם של הטיפול ההוליסטי, המרחב הכפרי, הוא המרחב המטפל, גם העץ הוא מטפל, אם הוא בועט בו או מסתכל עליו ואומר איזה יופי. אני חושבת שכל הנושא של הליווי הרגישי, נקרא לזה טיפולי, הוא בשירות התפקוד של המתבגר. מה המתבגר צריך? לתפקד, להיות כמו חברים שלו, לרוז, לסייך למגרש, זה לא איזה פריבילגיה להקשבת בקדש
כן,
שלו בסוציאל.
נכון.
אבל לפעמים אנחנו צריכים את זה בשביל להביא למיטב תפקוד, שתהיה לו למידה משמעותית בכיתה.
נכון.
שתהיה לו תפקוד מטיב להתפתחות הפסיכולוגית שלו בתוך המקום הזה. אז אנחנו הרבה פעמים אומרים, זה בשירות של. ולפעמים באמת, אם אתה עושה ככה את ההבחנה המבדלת בין חינוך לטיפול,
כן.
אז לפעמים טיפול ימשוך.
נכון.
לצורך קידום תפקוד, ולפעמים הטיפול ילך אחורה. אז זה הדיאלוג והריקוד שדורש המון מיומנות מקצועית, וגם לפעמים אולי לשים בצד את האגו המקצועי.
אתה יודע שחלק אמירה מאוד נכון, לשים בצד את האגו המקצועי, אבל זה נכון לכל אחד ולכל תפקיד. אחד מהדברים שאנחנו פה בכפר, פה בנרטיב, כשאנחנו אומרים לחניכים ולחניכות, בטח בשיח הפומבי, זה ש... העבר או מקום שמו נהגת הוא מאוד מאוד חשוב לנו, המצב הרגשי שבו אתה נמצא מאוד מאוד חשוב לנו, את זה אנחנו ננהל בחדר הטיפולים, אבל במרחב הציבורי, אל מול כולם, אנחנו רוצים לבנות את תמונת העתיד, את החוסן, את החוזק, ומצד אחד אנחנו מדברים על מה שהיה ומה שקורה ועל הרגש, מצד שני נותנים את ארגז הכלים לעתיד. היכולת שלנו, דרך אגב, רק שדרך שאני מראיין, שאני מראיין מדריכים לתפקיד, דוגמה, אז אני רוצה לראות את כמה עומדים לדבר על המקום שממנו הם הגיעו. כי רק כשאתה יודע לדבר בכנות על המקום שהגעת, ואתה עשית איזה תהליך עם עצמך, אתה תוכל להסתכל במראות האלה שהחניכים מעבירים אותנו.
נכון מאוד.
את אמרת שהתחלת את הדרך כעובדת סוציאלית במקווה ישראל, נכון?
נכון.
את זה לא ידעתי, את רואה?
כן, כן.
תספרי על הימים הראשונים במקווה, את זוכרת?
לא, בטח, אני זוכרת שזה...
זה התפקיד הראשון שלך כעובדת סוציאלית?
כן, כן, כן. הנה, בחרתי כבר במסלול והתחלת דרכי את העולם...
מי היה מנהל הכפר?
עולם הפנימי. זה היה דוקטור גז בכללי, ושלום סוין. זה גם עם אליזה, עם הבת זוג שלו. זה שני אנשים באמת דמויות... למופת בחינוך, זה היה ככה, ועוד אשתי עובדה סוציאליות, זה היה התנסות מרתקת, אבל אני יכולה להגיד לך, במרחק מסוים, עוד גם לא עבודה סוציאלית, הוא לא הייתה מפותחת, לא מפותחת, בפנימיות.
אני חושב שבכלל כל העניין של נפש וטיפול עובר... ריאקציה מטורפת ב-20 שנה האחרונות.
חד משמעי, אני יכולה לספר.
גם זה מדובר יותר, וגם האנשים מרגישים יותר בנוח אפילו.
נכון, נכון, כי אם אנחנו אומרים גוף ונפש, אי אפשר להפריד את זה. היום אנחנו מבינים הרבה יותר טוב, גם בגלל אירועים שתפסו אותנו, אם זה קורונה, מה עכשיו שנתיים.
אני זוכר, בטוח את זוכרת אותה, אני זוכר, כשאני ניהלתי את הפנימיה, אז מי שהייתה מלווה אותי, והייתי הולך אחר כך אפילו לשבת איתה אצלה בקליניקה הזאת, נאווה קלמץ.
נכון, קולגה ותיקה מאוד.
כן, ואני תמיד אומר שלאורך כל השנים שלי, שיש את מישהו שמשלים אותך במקום הזה, ודאי להקשיב לך וקצת טיפה לרוקן אותך. וזה זה לך להתמלא מחדש בדברים אחרים.
קצת להזיז את כל הזיהומים, את כל הקופים שקופסים, שמפרים לך ככה לצעוד, מושקים לך את הרגל אחורה. נאווה באמת הייתה עובדת סוציאלית ראשית אצלנו באגף, במנהל.
רגע, אז כמה שנים היית במקווה?
אני חושבת שהייתי אז 5 שנים.
5 שנים. ומה היה התפקיד הבא?
התפקיד הבא זה היה בעליית הנוער, הייתי במרחב בתל אביב, התחנה הקלינית קראו לזה אז.
כן.
ואחר כך שהלכתי למכרז של אוס ראשית, כן, ואחרי זה כבר הרבה זמן איזה מנהלת את האגף.
כמה שנים כבר?
כמה שנים בכל התחום
לא,
הזה?
לא, כמה שנים כמנהלת אגף?
15 שנה.
כן. ומתי הוסיפו לו את השם רפואי, פסיכוסוציאלי רפואי? תמיד היה רפואי?
לא, לא. לא. אני חושבת שאנחנו, כשאני נכנסתי לנהל, זה היו אחיות או סייעות בתפקידים שעזרו להלק תרופות לפעמים, או לעשות ליווי רפואי. ומה שאנחנו הבנו, אפרופו מה שדיברת, כל הטיפול ההוליסטי.
בדיוק.
זה הילד שהוא מקבל את כל ההתפתחות הפסיכולוגית, רפואית, פיזית, נפשית. וראינו שכל התחום הזה צריך לקבל שדרוג וסטנדרטיזציה של הדבר הזה, והיום באמת יש לנו רופאה במנהל, יש לנו אחות ראשית, ויש פסיכיאטר, אז הבנו שזה אפשר להזניח את החלק הרפואי ולטפל רק בחלק הלימודי התפקודי.
אנחנו נעשה פאוזה לשיר, שתספרי לנו איזה שיר בחרת ולמה. אני כבר אומר לך, כשנחזור מהשיר, אני אקרא עוד איזה שיר קטן פה. אני אשאל אותך מה זה כפר נוער בשבילך.
וואו, בסדר? נהדר. שאלה מצוינת.
ונמשיך קצת לדבר אולי על עבודה סוציאלית בכפרי נוער, ואולי קצת על חברה ישראלית, על המקום שבו אנחנו נמצאים.
מצוין.
אז איזה שיר ראשון בחרת לנו, של עידן רייכל?
שזה...
לפני שיגמר.
כן, לפני שיגמר, כן.
כן, תני לנו איזה מילה על הבחירה.
השיר אני חושב שגם אולי, גם ברוח הדברים, וגם קצת ב-state of mind שלי, אני חושבת להקום כל בוקר, להתאהב.
להתאהב מחדש.
לפני שיגמר מחדש. זה בעיניי גם מתוך המקצוע, כי אם אתה לא מאמין שאתה יכול לקום כל בוקר מחדש, לעשות את השינוי, לראות את אחוות המקצוע שיש בעבודה הסוציאלית.
לבחור כל בוקר מחדש במה שאתה עושה.
כן, עד משמעי, עד משמעי.
ארינה, תכניס אותנו לשיר.
רדיו על הגל. וואו, אני צפה. אתה עורק אותי. חפשו אותנו רדיו, נקודה להורים, נקודה ORG, נקודה IL.
חזרנו... נקודת מפגש, רדיו נעורים על הגל, עמי מגן, איתי נתמר הלל. ולפני שנחזור לשיחה, אני רוצה להקריא לכם שיר מספר השירה של חן אליה, שהיא חברה טובה, והיא אשת חינוך, היא אדם מקסים. הספר שלה הוא בלילות דיבר בבית, אשר נקרא על עוליינים. כל העניין הוא שיווי משקל. כל העניין הוא לא להביט לאחור, גם לא למטה. קדימה, קדימה. כל העניין תלוי בהתגברות על פחד, על נפילות, על טעויות, על ציפיות, על דברים שנותרו באוויר. על מה שאי אפשר לתפוס, על הרצון להדק, להדק מדי, מדי, מדי. על תאום ומה שמעליה. כל העניין הוא לשחרר למרות הכל, ולהאמין. כל העניין הזה הוא קישור בין הורים לילדים. ואני חושב שלא רק הורים וילדים, בין מחנכים למתחנכים, ובין מטפלים למטופלים, ובין אנשים למבוגרים המשמעותיים בחיים שלהם. ואמרתי, את מה שאנחנו נחזור, ואנחנו נשמע שיר, ואנחנו נקריא שיר, אנחנו נדבר על מה זה כפר נוער בשבילה. אז מה זה כפר נוער בשבילך?
וואו, כפר נוער, אני חושבת שזו יצירה מיוחדת, באמת, שיש לה את כל הפסיליטי, את כל הפסיליטי, לגמרי. ואת כל המומחים.
לגמרי.
את כל המומחים בכל התחומים, שלוקחים נערה ונער, ככה מסתכלים בגובה העיניים, מייצרים לו חלום, כי לפעמים תלמידים לא יודעים להגיד מה החלום שלהם. ולא רק מייצרים את החלום, וגם מגשימים את החלום. ואני חושבת שאנשים כמוך, אתה גם הרבה זמן בתחום הזה.
כן, האמת שאני, זאת שנה, שנתי ה-20.
שנתך ה-20.
כן.
אז תגיד מילה מה זה בשבילך, כפר נוער, אתה גם היית מנהל פנימיה בכפר אחר.
אני מבחינתי, את דיברת על זה, אני חושב שזה איזה מרג מנצח, זה כמו זה תזמורת, שכל פעם איזה חלק אחר נותן את הטון. רק שאני חושב שבכפר נוער, אני לא חושב שיש מנצח אחד. תמיד אני אומר, אמורים מנהל, אני לא חושב, אני חושב ש... כמנהל כפר, אני תמיד אומר, אני הפרזנטור. בסופו של דבר, מי שמנצח על כל העשייה, ומי שעושה את הכל, זה אנשי הצוות. אם ככה הם מאפשרים לחניכים לעשות ולהגשים חלומות. אני חושב שבאמת, כפר נוער, דיברת על זה, הוא מקום... תמיד, תמיד יש לנו ויכוח, האם זה בית או לא בית. אני לא רוצה שהוא יהיה בית, כי בית יש אחד לילדים. אני רוצה, אני האידיאל שהילדים יהיה להם את הבית שלהם, את המשפחה שלהם. אבל אני כן הייתי רוצה שהם יראו בכפר הנוער כמקום בטוח, מקום שהם יכולים להיות בו, מקום שהוא חלק, ממקום שהוא חלק מהמשפחה שלהם. מקום שיודע לספק להם את כל המאהבים שלהם, את התשוקות שלהם, שעוזר להם לחלום, שעוזר להם, שמעניק להם כלים, שמאפשר להם לקבל הזדמנות שווה, לא שנייה, לא שלישית, לא הזדמנות שווה ואמיתית, לכתוב את תמונת העתיד. ואני חושב שהחיבור הזה, בין העולם החינוכי והפסיכוסוציאלי, והעולם של הוראה של בית ספר, אני מדבר הרבה על נושא של הוראה זה מקצוע וחינוך זה דרך חיים.
נכון, יפה.
באנגלית לפעמים אני אומר, מדברים חינוך, הוראה, אז אני אומר, education is a profession, and to be an educator is a lifestyle. זה דרך חיים.
אמירה, התשובה.
אני חושב שאם אתה לא חי את זה, ואני חושב שגם כאנשי טיפול, אם אין איזה יכולת רגע להכיל את הדברים האלה, את הכאב הזה, ואתה יכול את רגע לתרומם עוד מדרגה למעלה, אז צריך לשאול מה אני אעשה פה.
נכון.
וזה היופי בתפקיד הזה.
אני חושבת שגם עוד משהו שאולי אפשר להוסיף מה שאתה הגדרת את זה, המתבגרים שמגיעים לכפרי הנוער, לפנימיות, יש לנו גם מלי,
כן.
ילדים יותר צעירים מהכפרי הנוער.
שזה חג, ואני חייב להגיד לך שביום שאתם פה שבוע הבא, כל רכזי החינוך של מלי מגיעים אלינו להשתלמות, אני מעביר להם חלק
מאוד,
אחד.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אז קודם כל, גם להגיד את זה באמת ב-18 לשלישי, אנחנו ניגע את זה אחר כך, יש לנו כנס ארצי, שמציינים את היום הבינלאומי לעובדים סוציאליים, אבל...
איך קיבלתם יום? תגידי.
איך קיבלנו יום?
כן, איך קיבלתם יום?
זה מעניין מאוד.
כן.
אני חושבת שזה מקצוע שיש בו...
מה, אין יום המהנדסים, אין יום השחקנים. יום עובדים סוציאליים זה, תדעי איך, זה הישג?
זה הישג רציני מאוד, כי זה, אני חושבת שזה מקצוע חברתי, היא מאחדת כולם.
כן.
מי לא רוצה באמת...
כן, אבל אין יום הפסיכולוגים.
לא, נכון, אבל בניגוד נניח לפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית היא התפקיד שלה, הוא הפרט, המשפחה, הקהילה, החברה, היא מחזיקה לרוחב וגם לעומק.
כי היא עושה גם תהליכים פרטניים.
כן, תהליכים פרטניים, תהליכים משפחתיים, תהליכים חוסן קהילתי, חברתי, אז, וגם כנראה יש כוח רציני מאוד, בתפקיד של עבודה סוציאלית, לעשות שינוי חברתי.
כן.
אז כנראה מתוך זה, אולי גם בא היום הזה, למרות שהשכר הוא נמוך,
כן.
כי אם אני לא אגע בזה, אז זה אני חוטה למה שאני נכון. מדברת. אבל אני חושבת שהמשמעות שנותן המקצוע, וביום הזה, שאנחנו מזמינים את כל העושים להכשרה, ותודה זה שאתם מארחים אותנו.
אנחנו בשמחה, את יודעת, את דיברת על זה שהעבודה היא לרוח, עבודה היא פרטנית וקהילה, זה מרגיש צורך לספר, אני לא אתן שם, אבל אחד החניכים שלנו שנמצא פה ויצא מהבית, הוא נער שהוא חוזר בשאלה, והמשפחה חרדית, והיית במשך שנה כמעט לא בקשר עם המשפחה, ועשינו עבודה מאוד מאוד צמודה, גם הצוות החינוכי, אבל בעיקר הצוות הטיפולי, וליאור שמנהל את השירות הפסיכוסוציאלי, גם עם הדרכות הורים. ואחרי שנה הילד חזר הביתה, זה שיח. ואתה אומר, וואו, כאילו, זה הישג.
זה עצום.
שמנהל בית הספר לא ישמע אותי, ואם זה יותר מהבגרות עצמה.
כן, כן, זה אפשר להגיד את זה, ובלי באמת להוריד גם את הבגרות שהוא צריך אותה, אבל אולי גם קודם צריך להיות בני אדם.
כן.
כן,
רגע,
כן.
אז תגידי, אני מאוד מעניין אותי, כי אנחנו עושים יום העוס הבינלאומי שבוע הבא, ודיברת גם על שכר שהוא נמוך, וגם על הרבה פעמים עבודה בתנאים לא תנאים, בטח גם כאלה שעובדים בכל הקהילות והעיריות, ונמצאים כל מיני אירועים, איך משמרים עובדים סוציאליים?
כן, אז אני אגיד קודם, דיברת ככה עוד משפט על הנושא של גם על אותו נער, וגם על המתבגרים, בחינוך הפנימייתי, יש להם אין סוף של דמויות להיקוי.
כן.
זאת אומרת, יכולים לבחור בכל רגע נתון, בכל מרחב, את מי רוצים להיות.
נקודה חשובה מאוד.
את מי רוצים להיות, את מי רוצים לפגוש, ולכן יכולים לפרק הרבה גם קונפליקטים, וגם להביע הרבה משאלות והלום, ככה בפסיפס של כפר ינואר. הנושא של שימור עובדים סוציאליים, אני יכולה לדבר ככה מהעולם, הכפר ינואר והפנימיות, אני חושבת שא' דיברת קודם על העומס,
כן.
העומס העבודה, באמת מחזיקים המון תחומים,
שדרך אגב, הוא גם עומס רגשי, ואני למדתי שהוא גם עומס בירוקרטי, נתמר.
בוודאי, בוודאי, יש.
דוחות ודוחות ועניינים וזה ופה ושם.
נקודה רגישה.
כן, נקודה רגישה.
נקודה רגישה, בטח לא נפתור אותה כאן, אבל בהחלט יש דוחות, ויש קליטת תלמידים, חדשים, צריך לראיין, צריך להתאים את זה גם לנהלים של המנהל.
הייתי דילך שזה אירוע, בדיוק היה לנו ועדת קבלה, עברנו טיק טיק, ואתה מסתכל על תמונה, ואתה רואה, ואנחנו עושים תהליך מאוד ארוך אצלנו.
כן.
ואתה יודע שצריך לקבל החלטות בקשר לאנשים. אתה יודע, אבל משהו אחד שאני חייב להגיד לך, שדוגמת תהליך שאנחנו עברנו, אני עברתי, פעם חשבתי שאנחנו יכולים לעשות הכל, שיכולים להתמודד עם כל פרופיל של כל נער. היום אנחנו יותר צנועים. אני יודע להגיד שיש כפרי נוער שיודעים לעשות עבודה יותר טובה מאיתנו, עם חלק מהפרופילים.
אני חושבת שיופי של תובנה, כי בעיניי אין זמן למתבגר, לתלמיד לבזבז שנה. אף אחד לא יחזיר לו.
נכון.
לכן אני אומרת, קליטה או אבחון והשמה, הוא קודם כל חלק קריטי, כי שאנחנו פשוט קובעים את גורלו של תלמיד.
כן. נכון.
אחר כך תגיד לו שנה, אוקיי, אתה לא מתאים לי, אני לא מתאים לך.
נכון.
לא, ולכן צריך להיות מאוד מאוד מאוד, בנושא של אבחון והשמה, מאוד מקצוענים, וטוב שאתה אומר את זה, שאתם יודעים למי יש להם את היכולת,
כן.
את מי לקבל, והלוואי שכולם יעשו את זה, זה לא יהיה אילוצים זרים, מה שנקרא.
כן.
אז בנושא של שימור, כן. עובדים, אז אחד, אני חושבת שמאז קורונה, ובטח בשנה וחצי האחרונה, כן. אנחנו עדים לכל הנושא של מקצוע סיוע, באמת יש עומס אדיר על התפקיד הזה.
שעתם של עובדים הסוציאליים ואנשי הטיפול.
מה?
זה שעתם הגדולה של אנשי הטיפול.
תראי, הייתי מעדיפה שלא.
מסכים איתך.
כי באינטרס העברתי שלי, הייתי מעדיפה שלא. לא היינו צריכים את זה בשביל להגיד שעתם הגדולה של עבודה הסוציאלית או אנשי הטיפול. אבל יחד עם זאת, באמת עובדים יום בלילה גם בתחומים אחרים. אם זה במשרד הבריאות, אם זה בביטוח לאומי, משרד הביטחון, כל התחום שהעבודה הסוציאלית נמצאת בו, ובטח משרד רווחה. אני חושבת שהשימור הוא גם מתחיל מזה, דווקא אתה עמי מודל להיקוי בנושא הזה, שאתה רואה את העבודה הסוציאלית, הוא חלק מהפסיפס, שזה של מפגש מומחים, כל אחד תורם בתחום שלו, וביחד מנסים להוביל. אז גם, קודם כל, מקום. מקום, הכרה,
נכון.
רואים אותי. והדבר השני, זה הגמישות. הגמישות הניהולית, הגמישות של מה מתאפשר, מה לא מתאפשר.
כן.
זה קטע קריטי מאוד. וגם הדרכות. גם הדרכות, החזקה. הישיבות צוות בתוך הקבוצת השווים.
כן, יכולת, אני חושב שאנשים להגיש שהם מתפתחים בתוך העבודה שלהם. אני חושב להיות עובד סוציאלי בתוך המנהל לחינוך התיישבותי, אתה יכול מאוד מאוד להתפתח מקצועית.
תראה, א' מפינת הגיוון שיש בכפרים, במרחב הכפרי יש כך המון דברים לעשות, זאת אומרת, זה אין, השמיים הגבול. בתוך זה, גם בתוך הגף הפסיכוסוציאלי, יש לנו הרבה עובדות סוציאליות, כולל אני, גדלתי בפנימיה שכעובד סוציאלית, והיום אני במטה. זאת אומרת, יש הרבה אפשרויות שבהחלט למשוק את העבודה הסוציאלית. ודבר הנוסף, אני חושבת שמה שעשינו אולי, שכן מקום לציין, לפחות במשרד החינוך, במנהל חינוך תשבותי, גם הורדנו את המעמסה, הגדלנו את התקנים, וגם אני יכולה להגיד את זה, אתם כשותפים שלנו, באמת, גם את ההשתתפות של המנהל גדל.
כן.
ואני חושבת שגם יש הכרה. הכרה.
בעיקר הכרה, אני חושב, נכון.
אני חושבת שזה משהו שהוא בהכרה, בהחזקה, ושותפים.
רגע, אז עם הפנים קדימה, מה את חושבת שחסר?
אני חושבת ש...
מעבר להגדיל את השכר קצת שיבוא עוד אנשים.
א', הגדלת השכר זה ממש לא תלוי בנו.
נכון.
וזה גם אני רוצה להגיד, זה מקצוע שכל הזמן לא מת.
כן.
כן, זה לאפשר לימודים, ללכת, להתפתח. אני אין שנה שאני לא לומדת.
כן.
כי זה הרוחב.
מסכים איתך.
וזה העומק.
מסכים איתך.
אם זה בתחום שלנו, וגם גמולים. זה צריך גמולים ייחודיים, ייעודיים, לתפקידים שונים, למשימות שונות.
כן, יש גם שאיפה כל הזמן לעשות עוד.
והחלט, גם ההתפתחות האישית היא תלוי בבן אדם עצמו, בעובד עצמו. אז גם לדחוף למעלה בהתפתחות המקצועית או לרוחב, וגם גמול. זאת אומרת, תשמע, אנשים דמיינים 24/7.
טוב, תקשיבי, יש לנו כמה דקות. ואני יודע שהכנת אותי ואמרת לי, טוב, לא מדברים פה על פוליטיקה, אני לא מדבר על פוליטיקה.
יופי.
בסדר? למרות שזה חלק ממני ואני לא יכול.
ממושמע.
אבל אני, כן, ממושמע. אבל כן חשוב לי בכל זאת לדבר קצת על חברה ישראלית. כי אנחנו עוברים פה הרבה דברים בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות. ואנחנו גם רואים את זה כבר בתוך כפרי הנוער. אנחנו רואים את זה גם, אנחנו מדינה בטראומה. אנשים מדברים לי על פוסט-טראומה, שום פוסט-טראומה, מדינה בטראומה. עדיין, בני הנוער וגם המבוגרים וגם החברה כחברה. אני גם אוסיף שגם אנחנו עם מנהיגות בטראומה, אבל אני לא נכנס לתוך הסיפור הזה. אבל בעיניים של אשת טיפול, בסדר? כשמסתכלת על חברה ישראלית מגוונת, ואת פסיפה של חברה ישראלית, גם במשפחה, גם בכל. מה תהיה בעיניים שלך תמונת הניצחון? לא כרגע, בעוד 15 שנים. איך תהיה תמונת הניצחון של חברה ישראלית ושל מדינת ישראל?
אני חושבת שקודם כל באמת אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה, ואם להגיד את זה הנוער שאתם מצמחים, גדלים ביחד, הוא הנוער היום נותן את התקווה. תראה בשדה הקרב, מה שאתה שומע ביום, מה שהם עושים. אז אני חושבת להסתכל על הדבר הזה, זה התקווה, זה הניצחון בעיניי. ובתור מחנכים של הדור הצעיר, הדור הזה הוא מסתכל קדימה, כבר חולם. והתפקיד שלנו באמת לעזור להם.
לאפשר לו לחלום
כולם.
לחלום ולהגשים.
להגשים את הדבר הזה, ויש לנו משימה. זו המשימה של המבוגרים, ולא לפחד מזה.
לפחד.
ולא לפחד כמו השיר הזה.
כן.
ואני חושבת שגם אם להגיד ככה, תראי, אני כתפיסה שלי, צריך, הכזבות תמיד יהיו. הכזבות בשני הצדדים, הכזבות תמיד יהיו. ואני חושבת שבמרכז יש הרבה אנשים,
מה, את יודעת מה אני חושב? רוב האנשים במרכז, רוב האנשים מוכנים גם...
אני חושבת ואולי גם היכולת לפתח, אם מדובר על העולם הטיפול בכלל, היכולת לפתח את השריר הזה, להקשיב מה אומר אחר.
הקשבה, אמפתיה, ואני גם הייתי אומר עוד משהו, גם לעבוד על הצניות שלנו.
בוודאי, הצניות בכלל, הצניות, כהנות היא דבר החשוב, גם אפשר לא תמיד צריך להגיד. אפשר להקשיב.
היי, נתמר, אני יכול להמשיך לדבר איתך עוד הרבה זמן, אבל אנחנו ממש כמה דקות, ממש 2-3 דקות, ובכל זאת יום העוס שבוע הבא, ויהיה פה כנס של 350 עובדים ועובדות סוציאליות במינהל, ואני אמרתי לך, תני להם, תשלחי להם את התוכנית הזאת כשיעורי בית, אז איזה מסר את רוצה להעביר להם, לעובדים סוציאליים בחינוך ההתיישבותי, לקראת הכנס ולקראת יום העוס הבינלאומי?
קודם כל, העבודה הסוציאלית באמת, אני יכולה להעיד ככה ב-20 שנה האחרונות, אני לא הייתי חולמת על הדבר הזה שיש לנו 500 עובדים סוציאליים. וזה מקצוע נחוץ, זה מקצוע משמעותי. משמעותי להיות חלק ממומחיות בפסיפס הפנימיות בכפרי הנוער. ואני חושבת שאפשר להתגאות בזה.
אפשר להתגאות בזה. זאת אומרת, תהיו גאים וגאות במקום שבו אתם נמצאים.
כן, יש לנו זכות מאוד גדולה לעשות שינוי משמעותי בדור עתיד של מדינת ישראל, בפסיפס הישראלי. אנחנו פוגשים את כולם פה.
לגמרי, לגמרי.
זה זכות גדולה מאוד. ובאמת אני גאה. אני היום אומרת גם בכל מיני פורמים, הייתי מתחילה ללמוד עוד פעם עבודה סוציאלית.
עוד פעם עבודה סוציאלית. באמת היית חוזרת עוד פעם?
אני באמת הייתי חוזרת.
אבל יודעת מה, הרמת לי עכשיו להנחתה.
כן.
אם לא היית עובדת סוציאלית, מה היית?
מכל המקצועות הטיפול.
לא, 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 אז מי יזית שחרי, לא, אני רוצה משהו, לא טיפול. אם עכשיו לא היית שטיפול, מה היית בוחרת? כן, מה היית בוחרת, כן.
אני חושבת שפעם רציתי להיות גננת.
גננת? וואו.
כן.
אני מאוד רציתי להיות שחקן בתיאטרון.
שחקן בתיאטרון?
כן, מאוד.
גם זה היה מדגדג לי, זה נכון. עשיתי את זה בגיל, בבית ספר, בתיכון.
גם אני אלה,
כן. אבל אני חושבת שהעיקר, אני אהבתי ילדים גם. זה באמת, כן. כן, אז אני רוצה להגיד גם בהמשך, במסר הזה, על שיר של עידית ברק.
כן.
שאומרת ככה, מה צריך ילד? מקום שיוכל לקבוע, ומבוגר אחד שיעזור לו עם התקרה.
מקסים.
אז גם אתה וגם כל השותפים, באמת זה התפקיד שלנו, להביא את הילד הזה.
אז דיברת על ילד, דיברת זה, וכל מי שמגיע לפה לשידור, אני שואל אותו בסוף, אני מבקש ממנו בסוף, תפקיד שאנחנו כפר נוער, מדיום חינוכי, איזה מסר לתלמידים? מסר לתלמידים של כפר הנוער?
בכפר הנוער, אני חושבת שיש להם את הכל.
לא, תגידי, זאת אומרת, המסר שלך אליהם, זה שיש לכם פה הכל.
יש להם הכל פה, יש להם הכל, יש אנשים טובים.
רק תיקחו.
יש אנשים טובים, והם זה הדרך.
רק תיקחו. אוי, אני הובילו אותנו כבר לשיר האחרון.
רק תיקחו, באמת, זה יש הכל פה, הכל.
טוב, אז נתמר כבר הובילה אותנו לשיר האחרון, אבל רגע לפני שאנחנו נשים אותו, אנחנו נגיד עוד פעם תודה. ארינה ז'ורבל נמצאת פה. ונאורה את הגיינה שהם חניכים שלנו של הכפר, ואת אלבן צעירה המנהלת של הרדיו, ולכל מי שעובד בדבר המקסים הזה ולוקח חלק, ולכפר הנוער הדס הנאורים, ולשאר כפרי הנוער על העבודה החינוכית, ולעובדים הסוציאליים, ולמנהל חינוך התיישבותי, שהולך איתנו יד ביד בכל דבר, ויש לנו זכות לעשות את מה שאנחנו עושים. נתמר, תודה.
תודה על ההזדמנות. באמת יש הרבה שותפים, גם במטה וגם בשדה, ורק ביחד נוכל לנצח.
אז יאללה, כן, שיר האחרון, כן. אנשים, באמצע הדרך,
כן.
של נעמי שמר.
נעמי שמר.
יאללה, כן. ארינה, לכי על זה. שיהיה המשך ערב מקסים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.